נשאלה השאלה, כשקורים דברים מפחידים, כמו הנערים שנחטפו עכשיו, או אתמול בלילה ניסיון חדירה ליישוב, מה אמור להיות הגישה שלנו כלפי הילדים? אם ילדים עושים צחוק מזה, מה אמור להיות הגישה? אז בואו נחלק את זה לכמה נושאים, בסדר? קודם כל, לא צריך לשתף את הילדים בכל דבר. זאת אומרת, אם היה ניסיון חדירה, זה לא העסק שלהם, לא, אין סיבה לומר להם. אני זוכר לפני 15-20 שנה, הייתי בשולחן שבת, איפה שילד, זאת אומרת, היום הוא כבר בן 20 ומשהו, אבל אז הוא היה בן 5 או 6, והוא אמר ש... למה לא עושים לכל הערבים את הבתים? ואז הדודה שלו, שהייתה כבר מבוגרת, אמרה לו, אי אפשר לדבר ככה, היית רוצה שירסו לך את הבית? והוא נלחץ, הוא התחיל לבכות, לא ירסו לי את הבית, אף אחד לא ישבור לי את הבית, אל תאמרי כזה דבר. הוא מאוד מאוד לקח את זה אישי, זאת אומרת, היא לא יכלה לצפות מראש, אולי הוא היה בן 4, אבל היא לא יכלה לצפות שזאת תהיה התגובה, אבל חלק ממה שקורה, כולנו חיים באיזשהו בלבול בין הדמיון למציאות. החזון איש מדבר על זה בתחום האמונה, שבן אדם הרבה פעמים רוצה לחשוב שהוא רואה דברים שברורים, יש קו דק בין הדמיון למציאות, וכולנו חיים באתגר הזה. זאת אומרת, מתי הדברים מדומים, מתי הדברים אמיתיים, מתי אני מנסה למצוא הסברים. אצל ילד הרווח בין הדמיון למציאות הוא אין בעצם קו ברור. זאת אומרת, זה אחד מהסיבות שילדים משקרים, כי ביניהם כשהם אומרים שזה ככה באיזשהו מקום הם מתחילים להאמין שזה ככה, ואז זה מאוד מטשטש אצלהם החילוק בין האמת לשקר. ילד לא תמיד אפילו מבין שהוא שיקר. עכשיו, אי לכך, יש ילדים שיקראו סיפור על חתולה שרודפת אחרי עכברים והתחילו לבכות, וזה מאוד טראומטי בשבילם, וזה גם נורמלי. יש ילדים שלא מסוגלים להקל כזה דבר, אז יעשו צחוק מכזה דבר. זאת אומרת, יש כל מיני תגובות שנובעות בעצם מהחוסר התפתחות של היכולת עיכול של דברים קשים. גם אנחנו קשה לנו. אחד מהסיבות שאנחנו כמבוגרים מנסים להסביר למה משהו קרה, זה כדי שיהיה לנו יותר קל להקל את זה. קשה לי לומר שילדים חפים מפשע חטפו אותם טרוריסטים, יותר קל לי לומר שהם היו לא בסדר, שהם עמדו בטרמפיאדה, שהם עשו משהו לא בטיחותי, וממילא הם באיזשהו מקום זה הגיע להם. עכשיו אני יכול לחיות עם זה, העולם שלי יותר מסודר, אני יכול ללכת לישון בלילה. זאת אומרת, אם אני יכול להטיל את האשמה עליהם, ואז מה שקרה להם באיזשהו מקום זה גם אשמתם, אז גם אני יכול לחיות עם העולם שבו קרה משהו רע. זאת אומרת, לכל אדם יש איזשהו קושי להתמודד עם הרע, אז הוא מנסה למצוא כל מיני תירוצים. אצל ילד, הוא אולי לא יודע את השכלולים האלה, אז הוא יכול לעשות צחוק מזה, יכול לומר זה לא יכול להיות, יכול להיות שהוא ייקח צמוד ללב ולא יוכל לישון בלילה לשנתיים. זאת אומרת, זה הכל תגובות לגיטימיות. אז אנחנו כהורים, קודם כל, לא צריכים לחשוף בפני הילד כל מה שהולך. אין סיבה שהוא ידע מזה. כשאני ידעתי מהחטופים, לא אמרתי כלום. וסיכמתי עם אשתי לתקופה הראשונה, זאת אומרת, ה-12 או 16 שעות הראשונות, אחרי שהתגלה שהם נחטפו, לי היה חשיפה לזה מוקדם יותר. יש לי הרבה חבר'ה בצבא, יש לי חבר'ה שהחיים על שטחים איפה שיעבדו, אז לא אמרנו כלום. זאת אומרת, היה תקופה שלא דיברו על השמות, עד יום שישי אחר צהריים, היה איסור פרסום מטעם הצבא, אז בסדר, לא היה ברור שהילדים ידעו מזה, יכול להיות שיצילו אותם לפני שהם ידעו, שתקנו. אחר כך תחיל להיות די ברור שכולם מדברים, הם יחשפו לזה, אז בסדר, אז אתה שוקל איך לומר לילדים. אבל קודם כל, צריך גם לתת לגיטימציה לתגובות של ילדים. צריך גם לתת להם כיוון. קרה משהו שאנחנו מקווים יהיה לזה סיום טוב. באמת קרה משהו שכך וכך, בסדר. אתה עוזר לילדים, אתה כבר אומר להם, כן, קשה לנו להקל את זה, קשה לנו לדבר על זה, קשה לנו לחשוב על זה, לא צריך לחשוב על זה יותר מדי. זה מה שקרה, בסדר, אנחנו נאמר תהילים. בסדר. אני חושב שזה בסדר גמור, שילד אחר כך הולך ומשחק וצוחק וממשיך את החיים שלו. הוא לא יודע להתמודד אחרת, הוא לא יכול להסתובב עם העצבות הזו. זה שהוא אפילו יצחק על זה, זה עצוב. אולי אם הילד מספיק מבוגר, אם הוא בן 7, 8, 9, אפשר לומר לו, שמע, זה לא נושא שצריך לצחוק עליו. לא הייתי כועס עליו. זאת אומרת, הייתי נותן לו הכוונה, אבל לא כועס, בסדר. זה חלק מלהיות ילד. יש עכשיו ילד בתל ציון שחולה, מצאו אצלו גידול בראש. לפני שבועיים הילדים שיחקו איתו. היום הוא במצב מאוד מאוד קריטי. עכשיו, התלמוד תורה פרסם לכל הילדים שכל ילד יקבל על עצמו משהו. אז כל הילדים התלבטו מה לקבל על עצמו. כן? עכשיו פתאום הם עסוקים עם המוות או עם סכנת מוות. מאחר ולאור הנתונים קשה לי לחשוב שעל פי דרך הטבע הילד הזה יחזור לתלמוד תורה. זאת אומרת, כל המערכות שלו כבר קרסו, אז דברים התחילו לחזור. המצב לא נראה שעל פי דרך הטבע, באמת יש הרבה תקווה. תמיד יש מה להתפלל, וכולנו בבית התפללנו עליו לאורך השבת. זאת אומרת, עצרנו כל סעודה באמצע והתפללנו גם עליו וגם על החטופים, גם תוך כדי הסעודות. זה נכון, אבל הכנתי את הילדים. אמרת להם, תראו, אנחנו במצב חולה, אנחנו נתפלל, אבל אני רוצה שתדעו שעל פי דרך הטבע, לא ברור שיש סיכוי שהוא יצא מזה. אז הם שאלו אותי מה הוא ימות. אמרת להם, אם בן אדם לא יצא מזה, זה בערך מה שקורה. אז אנחנו מקווים שזה לא מה שיקרה, והקדוש ברוך הוא יכול לשנות את זה. אבל רוב האנשים שמגיעים למצב כזה, למיטב ידיעתי, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אז אנחנו מתפללים שהוא כן יתערב, ובכל רגע הוא יכול להתערב. אז נתפלל. אבל אני רוצה שתהיו מוכנים, שאנחנו גם יודעים שיש מציאויות שהקדוש ברוך הוא מחליט שהנשמה הזו סיימה את תפקידה בעולם, ויש תהליך שהקדוש ברוך הוא לפעמים עושה, ולוקח את הנשמה חזרה. אז בסדר, אז הם חיים עם הספק הזה. אבל הם מוכנים גם לצד השני. עכשיו מה יקרה? אנחנו מקווים שהוא יחיה, ממשיכים להתפלל. אז אחד מהילדים קיבל שהוא יתפלל, יאמר ברכת המזון מתוך ברכון. 5 דקות אחרי שהוא קיבל זה על עצמו, הוא אמר ברכת המזון לא מברכון. אז בדיוק דיברתי עם אשתי, והיא שאלה אותי אם להעיר לו משהו או לא. אמרתי לו, תעזבי. זה כאילו, או שהוא יזכר, או שלא. הוא נזכר, הוא עוד יצטר. פתאום הרגע, מה עם הקבלה שלי? מה אני יכול לעשות? אז נאמר לו שהוא יכול לברך המוצא על עוד פרוסת לחם, ולברך, הפעם מתוך ברכון, אז הוא עשה את זה. זאת אומרת, בסדר, אבל צריך לעזור לילדים להקל את הדברים, ולתת להם גם לגיטימציה לזה שהם לא יודעים איך להקל. וככל שאנחנו ניתן להם אפשרות בלי לעשות מזה עניין, אז אנחנו עוזרים לילד. לפעמים אתה בא ואומר לו, שמע, אתה רוצה לדבר על זה? אולי זה מאוד מפריע לך. אתה עושה עסק מזה. אם אתה בא ואומר, שמע, זה חלק מהחיים. יש חיים, יש מוות, זה קשה. אנחנו מקווים שזה לא מה שיהיה פה. אם אתה רוצה לדבר, כמובן אפשר לדבר. אז בסדר, אז הילד רואה שגם אתה מגיב לזה. הילד גם רואה לפעמים שאתה בוכה. רואה שיש דברים שכואבים לך ואתה מתפלל עליהם ובוכה עליהם. אז הוא רואה שלגיטימי לבכות, לגיטימי לכאוב. זה הכל רגשות, כשהיה פה את לב אהרונוביץ'. אז הילדים ראו אותנו בוכים, הילדים ראו אותנו מקבלים את הבשורה ובוכים. אז הם שאלו מה קרה, לא אמרנו להם. הרי הם הכירו את אדון אהרונוביץ', הם התפללו איתו. הוא היה חזן פה יום כיפור גם, הם ידעו מי זה. בסדר, אז לא אמרנו להם. עם הזמן הם ראו, אז נתנו להם זמן להקל, שמשהו קרה שהוא מאוד עצוב. אנחנו לא רוצים לספר להם. מה קרה, מה קרה, מה קרה. אוקיי, עם הזמן הם שמעו, בסדר. יום שני של השיבה או שלישי של השיבה, אבל כבר להם תחנה נפשית. שוב, זה קצת תלוי בגיל. יש גילאים שזה לא העסק של הילד. זאת אומרת, סבתא שלו נפטרה והוא בן 5, הוא לא דווקא צריך לדעת מזה. אם זו סבתא שורה פעם בשנה, אז בסדר, באיזשהו שלב הוא אפשר לשתף אותו, אבל זה לאו דווקא שבגיל 5 הוא צריך לדעת מזה.
כן. אז עם החטופים זה פחות נוגע, בגלל שילד קטן במיוחד, הוא לא נמצא במצב של טרביאדה וכולו. אבל כשהילד בן 5 או 6 שומע על הגידול בראש ושואל, אז אבא, זה יכול לקרות לי?
זה תלוי בילד.
ידעת שאני אשאל את השאלה הזאת.
זה מאוד תלוי בהרכב הנפשי של הילד. הרבה ילדים, אם אתה אומר להם, תראה, יש לנו, אתה רוצה בוא תרגיש פה, אתה מרגיש שיש דופק? כל רגע הלב שלך דופק. חשבת פעם מה קורה אם זה עוצר? כן, זה קורה לאנשים בעולם שזה נעצר. אפשר לעמוד ולדאוג על זה. אפשר לומר, תראה, כולם מסביבי זה דופק. גם אצלי זה ידפוק. הלאה. אתה נושם? בוא תרגיש, אתה נושם. טוב, אתה הרגשת שנשמת יופי. אתה יודע שיש אנשים שפתאום לא מצליחים לנשום. נכון, אבל תסתכל סליחה. אתה מכיר מישהו שזה קרה לו? לא. נכון, אוקיי. אז עכשיו קרה משהו פה שבן אדם היה לו גידול. האם זה יכול לקרות? כן, זה בהחלט יכול לקרות. האם זה יקרה לך? לא, זה לא יקרה לך. אנחנו תסתכל סליחה, לכולם זה לא קורה, בעזרת שם גם לך זה לא יקרה. אתה רוצה, אתה דואג מזה? בוא, ניתן שלושה פרוטות לצדקה, תאמר תפילה, בוא נתקדם עם החיים. זאת אומרת, נתתי יחס, אמרתי לו, בוא תסתכל סליחה, יש הרבה דברים שיכולים לקרות, זה נכון שזה יכול לקרות, אני לא יכול להיות ערב לך שזה לא יקרה, אני יכול לומר לך שאני לא מודאג מזה, כי גם אני, הרי אני יודע מה יקרה לי, לא יודע, אני לא חי ומודאג מזה. אז אני גם ממליץ לך לא להיות מודאג מזה. זאת אומרת, אני חושב שפה צריך יחס מאוד ישיר, כי הילד לא יודע למה שאני לא אדאג, הרי אני רואה אותו שזה קרה לו, אז למה שאני לא חושב שזה יכול לקרות לי? אתה צודק, יכול לקרות, אבל רק בגלל שזה קרה לו, תדע שיש עוד 100,000 ילדים, שזה לא קרה להם.
הילד יכול להבין אחוזים, סיכוי, לא...
אז לא הייתי אומר לו סיכוי.
יכול לקרות, גם לי יכול, לא...
הייתי אומר לו, כן, אל תסתכל סליחה. כל החיידר קרה למישהו? כל התמות תורה קרה למישהו? כל היישוב קרה למישהו? אז אתה לא צריך לחשוב שלך, אז היא כן, תסתכל סליחה. טוב, פה זה נושק לעוד נושא. היה... סיפור שהיה, היה ילד בתלמוד תורה שהרב אמר להם שכל ילד שלא מצביע תוך כדי שקוראים את החומש, אז הוא עושה לילד עיגול בדף שלו, לא יש קלסר עם כל השמות של כל הילדים, ואף ילד לא ידע מתי הוא שם לילד עיגול, וכשלילד יש שלושה עיגולים או חמישה עיגולים הוא יקבל עונש. אז אחד מהילדים שם מאוד נלחץ, הגיע ביתה, אמר אני לא רוצה ללכת, לא רוצה לחזור את תלמוד תורה. למה? כי הרב אמר שכל רגע שאתה לא אימץ בעל המקום, אז הוא ישים לך עיגול, וכמה שאני מנסה להתרכז, סביר להניח שיש לי רגעים שהאצבע שלי לא במקום, אז ודאי קיבלתי הרבה עיגולים, אז זאת אותות אני אקבל עונש, אני לא רוצה לחזור. והילד לחוץ, זאת אומרת, הילד באמת היה לחוץ. אז לקחו את הילד למנהל, בגלל שבאמת זה לא שיטת חינוך להביא לי ילדים בלי להסביר להם. אתה רוצה לומר לילד ששמת לו עיגול, תאמר לו. אתה רוצה להטרות בילד, תטרה בו. אבל לומר לו, בכל רגע אני עלול להטרות בך, אני עלול להנוש אותך, ואתה לא תדע מתי, זה נגד ההלכה. זה באמת לא בסדר. אז הלכו להנהלה. ההנהלה ענתה מאוד בחוכמה. ההנהלה אמרה שתי דברים. קודם כל ההנהלה אמרה, לך לדבר עם הרב בעצמו. כי הוא בן אדם שאפשר לדבר איתו, תסביר לו שזה לילד שלך, זה לא מתאים כזה דבר, זה מאוד מפחיד אותו, והוא ישנה את השיטה בלי שניכנס לתמונה, יש לך בעיה, תחזור אלינו. אבל אז ההנהלה אמרה, אבל יש עוד שאלה, יש צד בית לכל הסיפור הזה. למה הילד הזה כל הזמן חושב שהוא לא בסדר? למה הוא כל הזמן חושב, ודאי לי כתבו את הסימון הזה? אז אני לא הסכמתי לגמרי עם הגישה של ההנהלה, כי חז"ל הרי מגבים את הילד. חז"ל אומרים שכשאתה מאיים על ילד ואתה לא מגדיר לו את האיום, אז הילד במוח שלו לא יודע לשים גבולות. אז אם אתה לא מסביר לו, הוא לא יודע איפה לעצור את האיום. זאת אומרת שדיברנו על זה כבר כמה פעמים. אבל יש גם צד שההנהלה צדקה. זאת אומרת, יש צד שצריך גם לעזור לילד להסתכל על העולם בצורה חיובית. בעזרת השם, לי זה לא יקרה. צריך לעזור לילד גם להסתכל ככה על העולם. זה כן חלק מהתפקיד שלנו כמחנכים. זאת אומרת, יש אנשים שמאוד עצבניים, שכל רגע הם רוצים לעשות 1,000 בדיקות, כי אולי יקרו להם 1,000 דברים. ובאיזשהו מקום, אם רק היה אפשרי, היה צריך להרגיע אותם. זאת אומרת, זה כן חלק מהתפקיד שלנו בחינוך. אם לא נרגיע את הילד, אז יהיה לו מאוד קשה לחיות בחיים. ויש כאלה אנשים. יש אנשים שכל רגע חוששים שמשהו קורה להם. וזה חבל. אם מישהו מחנך טוב, היה עוזר לו, והיה... והרבה פעמים זה הרגל, הרגלי חשיבה. ולכולנו יש הרגלים כאלה. זאת אומרת, תהיה ליד בן אדם שהוא מאוד מאוד עצבני, עם הזמן הוא ירגיל אותך גם להיות עצבני. גם אתה תחשוב שכל דבר יכול להיות אסון טבע. בסדר? זה כן, כן כדאי להתייחס ולומר לו, וזה אחד מהיתרונות של ילד, שאתה אומר לו, אני רוצה שתתרגל לחשוב אחרת. תחשוב כמה טוב יכול לקרוא לך היום. ואם מרגילים את הילד לחשיבה כזו, וגם בדוגמה האישית, אז בסדר. וזה זה דבר שהוא, זאת אומרת, זה קורה לנו הרבה 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 בחיים. יש הרבה דברים שאנחנו בוחרים את התגובות אליהם. אם נחשוב, אז נראה שזה כמה פעמים ביום שאנחנו נתקלים בבחירה הזו. אתה עומד בתחנה, האם אתה אומר, וואי, ודאי אני הולך לאחר היום? או אתה אומר, עכשיו היה לי את זה. עמדתי עם הבן שלי בתחנה בשער בנימין, והיה לי רבע שעה להיות פה. אז הוא אמר לי, ודאי נאחר. אמרתי לו, למה נאחר? אם אוטובוס מגיע תוך דקה, אני אהיה שם בזמן. אפילו יהיה לי 5 דקות ספר. עכשיו, איך אתה מסתכל על המציאות? נכון, אין לי ערבות שהאוטובוס יהיה תוך 5 דקות. אמרתי לו, אתה צודק, שאם לא יהיה אוטובוס נאחר, אבל יכול להיות אוטובוס תוך דקה, ואז נהיה שם בזמן. אז נקרא שנהיה בזמן. מה?
בוא נספור עד 10.
לא, למה זה באמת הגיע אוטובוס תוך דקה, והייתי פה ב-10 ל... הייתי פה עם 10 דקות ספר. אוקיי, עכשיו, כשאתה עונה לילד ככה, אתה נותן לו גישה לחיים. איך להסתכל על המצב הזה שאני בתחנה? האם אני מסתכל על זה כאוי ואי, אני אחר, או אולי, אבל בעזרת שם לא. זאת אומרת, יש עוד אפשרות שיהיה תוצאה לטובה. אותו דבר זה שהתפללנו פה. מישהו שאל אותי במוצאי שבת, אתה באמת מאמין שם בחיים? אמרתי לו, אין לי מושג, אני צריך לקוות שכן. אם אני מקווה שכן, אני צריך להתפלל שכן, שהם ימשיכו להיות בחיים. אבל זה, אנחנו מטפטפים לילד, בלי שאנחנו שמים לב. וזה משל מיר, יש כמה פעמים ביום שאתה נתקל בשאלה הזו. אתה מגיע למקולת, אתה אומר לצלך, הולך להיות פה תור ארוך. או, יש פה קופאית מאוד זריסה. זה ילך מהר, עד שאנחנו נגיע לתור, כבר לא יהיה תור. אנחנו הרבה פעמים עושים את ההחלטה הזו, נכנסים להרגלים, איך נסתכל על החיים, ומקרינים את זה לילד. ומה שאנחנו נעשה, הוא יעשה. אתה רואה שמשהו היה במבצע, אתה אומר, וואי, חבל שקניתי את זה שבוע שעבר, לפני שהיה מבצע. על זה אני מסתכל? זה מה שיש לי לראות בחיים? בסדר, אז אני מקרין את זה לילדים. אבל אם אני מקרין את הצד השני, אבל אני צריך גם להקרין את זה לעצמי. טוב. סדר.